סבבה. השנה תשצ"ט, 2040, למי שלא בקיא בלוח העברי, ואתה הולך יחד עם הבן שלך לקנות דירה, והמשווק אומר לך, יש לי דירה דלוקס בשבילך, סוף הדרך. נו, בוא נראה את המפרט. קודם כל אתה מקבל צ'ופר, יש לך חיישנים בכל חדר, אתה שואל מה זה אומר? זה אומר שכשאתה נכנס לחדר, מיד נדלק לך התאורה, נדלק המיזוג אוויר, יש חיישן מיוחד שיודע לבדוק את אחוזי הלחות על האור שלך, כדי להתאים את המיזוג ואת הייבוש במיוחד עבורך. לא רק זה, אתה מקבל גם ברזים חשמליים כמובן, דריסים חשמליים, והדובדבן שבקצפת, שירותים חשמליים. מיד אתה שואל מה זה אומר. שירותים חשמליים זה אומר שאתה נכנס, השירותים מחוממים, גם יודעים לנקות אותך אחר כך, ואחר כך אתה יוצא, והכל טוב ויפה. האסלה מתנקה לבד, המים יורדים לבד וכולי, כמובן, הכל באופן חשמלי אוטומטי. ומיד אתה שואל, רגע, רגע, זה הכל טוב ויפה, ואתה שואל את עצמך, מה אני עושה פה בשבת? אז אתה אומר, רגע, רגע, אבל לשבת אני צריך איזשהו אסלה מיוחדת לשבת. ואומר לך המשווק, אתה מתכוון לאסלות האלה שמוכרים בבני ברק, אלה שלוחצים עם הידית והמים יורדים. אומר, כן, כן, בדיוק כזה. תדע לך, זה, בגלל שזה כבר לא משווק, אז זה כבר מחיר בערך כפול. אבל אם אתה רוצה, אנחנו יכולים לארגן לך אסלה אחת כזאת בתוך הבית. כן, המציאות שאני מתאר לכם עכשיו היא לא מציאות עתידית, היא מציאות שכבר היום קיימת. כבר היום יש שירותים חשמליים, יש ברזים חשמליים, בכל המקומות הציבוריים כבר מכניסים חיישנים כמעט בכל מקום, והאמת היא שכמעט אין דבר שאתה יכול לעשות פה על האדמה בלי שאתה מצולם ויודעים בדיוק מה אתה עושה, ואפילו כשאתה חושב שאתה נמצא לבדך, אתה ממש לא לבדך, אתה יכול להיות גם מצולם, גם מוקלט, וכמובן עוקבים אחריך גם איפה אתה גולש ומה תחומי ההתעניינות שלך. העולם שלנו הפך להיות עולם מאוד מאוד טכנולוגי. כמובן שאנחנו מאוד שמחים על השכלולים שמשפרים לנו את איכות החיים, אבל כאשר זה מגיע לשבת, אנחנו כבר מתחילים לגרות בראש ולשאול את עצמנו, רגע, אז מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתמודדים עם הטכנולוגיה שמצד אחד היא מביאה לנו הרבה ברכה, מצד שני היא גורמת לנו לשאול הרבה מאוד שאלות, מה מותר ומה אסור. ובשיעור הזה אני לא רוצה להגיד לכם מה אסור ומה מותר, ולעבור איתכם דבר דבר, להגיד לכם זה כן וזה לא, אלא לתת לכם עקרונות שאיתם אתם תבינו מה הם עקרונות הפסיקה, ואז כשאתם יום אחד תלכו לקנות מקרר ברשתות השיווק ויגידו לך, אני רואים שאתה דתי, אולי אתה רוצה מקרר עם התקן שבת, תגיד, כן, אני רוצה מקרר עם התקן שבת. טוב, אז יש מקרר של עם התקן של המכון הטכנולוגי, יש מקרר עם ההתקן של מכון צומת, ויש מקרר עם ההתקן של משמרת השבת. במה אתה בוחר? ומיד אתה מתמלא בסימני שאלה, כי אתה לא יודע מה זה בעצם אומר. ומה כל מכון הלכתי, טכנולוגי, שנותן, מנסה לתת פתרונות לשבת, במה הוא מתמקד? והאם הוא מתמקד בדברים שבאמת מקובלים על כל הפוסקים, או שאולי רק על חלק מהפוסקים? באיזה סוג עידור? כן, אתה בוודאי לא תדרוש מקרר בהשגחת הרב מחפוד, כי כנראה שזה לא יהיה. אז צריך להבין בזה מה לעשות העולם טכנולוגי, אנחנו חייבים לצלול לעומק של הסוגיות, ולהבין על מה אנחנו מדברים, מה מותר ומה אסור, במה אפשר להקל, במה חייבים להחמיר, במה צריך לתת פתרונות לשבת, ובמה הפתרון הוא, נו, שיהיה, לא חייבים. כל זה, אני אנסה לתת לכם תשובות היום, אני חושש שאני לא אספיק את הכל, אבל אתם יודעים, תמיד יש אפשרות להמשך. אז בואו נתחיל, אולי מהדברים הכי בסיסיים, זה בעצם, כשאנחנו מדברים על הפעלה חשמלית, למה זה בעצם אסור? באתי והדלקתי את האור, מה הבעיה בזה בשבת? למה זה אסור? איפה כתוב בתורה שאסור להדליק אור בשבת? מיד תגידו לי, לא תבערו אש בכל מושבותיכם, נכון? אז קודם כל צריך לדעת פעם זה היה אש, אבל היום יש לך מנורות לדים. מנורות לדים זה לא בדיוק אש. אז מה בדיוק האיסור?
סגירת מעגל.
יפה. אז אנחנו מדברים על בעיה של סגירת מעגל חשמלי. איפה כתוב בתורה ולאיזה מאבות מלאכה שייך סגירת מעגל חשמלי? יפה. אז בואו, האמת היא שגם הפוסקים ב-150 שנה האחרונות מאוד התלבטו בשאלה הזאת, והשאלה, התשובה היא ממש לא פשוטה. ויש לנו כמה דעות בנושא, אני אזכור אותם בקצרה, כי לא על זה נסוב השיעור. שיטת החזוני, שהיא אולי שיטה הכי מפורסמת, שאומרת שכל סגירת מעגל חשמלי אסורה משום בונה. למה זה בונה? אתה לוקח איזשהו חלק, איזושהי חוט מכיוון אחד וחוט מכיוון שני, אתה מחבר ביניהם. אומר החזוני, ברגע שעשית חיבור, והחיבור הפך את שני החוטים הללו להיות כמו דבר אחד שדרכו זורם החשמל, זורם הזרם, הפכת אותם ליחידה אחת ועברת על איסור בונה. אומר החזוני, זה נכון, אפילו אם זה היה בסתם מכשיר חשמלי שלא מחובר לקרקע או לא מחובר לבניין. על כל שכן, אם אתה מדליק מתג שמחובר לבניין, ודאי שזה איסור בונה מדאורייתא. מה המיוחד בשיטתו של החזון איש? שני דברים. א', כאשר אתה מדבר על איסור בונה, אז זה אומר שזה איסור דאורייתא. ממילא, אם אתה סוגר, פותח את המעגל החשמלי, או בעצם מכבה את האור, או מכבה מעגל חשמלי, אז אתה עובר על הפעולה ההופקית למלאכת בונה, ומלאכת בונה עם בין המלאכות שיש להם פעולות הופקיות, וזה כמובן, כמו שלמדתם במסכת שבת, זו פעולה של סותר. נכון שסותר זה רק סותר על מנת לבנות, אבל אומר החזון איש, מה זאת אומרת? אתה סותר כדי לבנות אחר כך, כדי להליק את המעגל בהמשך. זו שיטת החזון איש, וממנה יצא שני דברים. אחד, סגירת מעגל חשמלי איסור דאורייתא של בונה, שתיים, פתיחת מעגל חשמלי או כיבוי היא גם כן אסורה. לעומת זו, דעת הבית יצחק, רבי יצחק שמלקיש, הוא אומר, לא, לא ייתכן שזה שייך למלאכת בונה, אלא לדעתו זה שייך בכלל למלאכת, לא למלאכה, אלא לאיסור מוליד. אסור להוליד דבר חדש בשבת, יש לנו הוכחה ממסכת ביצה, שם רבא ורב יוסף אומרים שסחוף קסה שיראה ביום מטבע אסור. מה הכוונה? הכוונה היא שיש לך בגד, ובזמנם כל בגד שהיה יוצא לשוק היה גם מבוסם. איך אתה מבסם בגד? אתה לוקח, כן, בשיטות של פעם, לא בשיטות של היום, אתה לוקח בגד, לוקח כוס, בפנים אתה שם כל מיני צמחים שהם נותנים ריח, אפילו אם אתה מדליק אותם, כן, ועושה מזה איזושהי מדורה קטנה, אתה הופך את ה קערה על פיה ובפנים יש את כל הבשמים, זה גורם לכך שהבגד שלך מתבשם, זה נקרא סחופה קסה עשירה, כלומר להפוך את הכוס על גבי הבגדים ביום מטבה, כלומר ביום טוב זה אסור. למה? משום מוליד. אומר הבית יצחק, כמו שאסור להוליד ריח טוב בבגדים, אסור להוליד איזושהי מציאות חדשה. מה זאת אומרת מציאות חדשה? הנה, לחץ על המתג החשמלי. מקודם היה פה חושך, עכשיו יש פה אור. מציאות חדשה נולדה כאן. מה הרווחנו מהנקודה הזאת? אם אנחנו אומרים שאסור להוליד דבר חדש ביום טוב או בשבת, ממילא איסור מוליד הוא איסור דרבנן. ואיסור דרבנן, זה אומר שכל הפעלה חשמלית היא רק תהיה אסורה מדרבנן ולא מדאורייתא. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, בסדר, להוליד, אני מבין שזה אסור, אבל לעשות פעולה הפוכה, או להעלים את מה שהולדתי, האם יש בזה איסור? תשובה לא, אנחנו לא מכירים פעולה אופקית. אז מה בעצם הבעיה לדעת בית יצחק בפתיחת המעגל החשמלי או בכיבוי? הדבר הזה הוא לא ברור. עד היום אין לנו תשובה ברורה, רק דבר אחד אנחנו כן מקובלנו שזה אסור. למה תשאלו? ייתנו לכם תשובות כנראה, אולי בגלל שמסתמכים על דברים אחרים שנדבר עליהם בהמשך. אלה שתי השיטות המרכזיות, או שסגירת מעגל חשמלי אסורה מדאורייתא לדעת החזון איש משום בונה וממילא גם סותר, או שזה אסור משום מוליד וזה איסור דרבנן. יש עוד שיטה אחת מעניינת של אחד מפוסקי דורנו, שזה רב אושר וייס, לא יודע אם אתם מכירים, נמצא ברמות, אחד מאבות בית הדין ברמות, ויש לו שיטה מאוד מעניינת. הוא אומר, מספר שבירושלמי, כן, יש מקור בירושלמי, שאומר שאביי ורבא ישבו על כל אבות המלאכה, ולכל אב מלאכה, מילה מתת אבות מלאכה, הם מצאו תולדה, לא תולדה אחת, אלא למד תת תולדות. כלומר, לכל אב מלאכה, מילה מתת אבות מלאכה, מצאו למד תת תולדות. ומה הם עשו אחר כך? הם לקחו את כל המלאכות שאסורות, ואמרו, זה שייך למלאכה הזאת, לתולדה הזאת, זה שייך למלאכה הזאת, לתולדה הזאת. טוב, הכל טוב ויפה. ואז מספר הירושלמי שכאשר הם הגיעו למלאכה שהיה ברור שהיא אסורה, אבל הם לא ידעו לאן לשייך אותה, אז הם אמרו, אנחנו לא יודעים, לשייך אותה למכה בפטיש. מה אומר לך רב אושר וייס? אין אף אחד היום מהפוסקים שיאמר לך שלהשתמש בחשמל זה מותר. זאת אומרת, לכולם זה ברור שזה אסור. אתה לא יודע למה זה שייך? אין בעיה, בוא נעשה כמו אבא ורבא. בוא ניקח את המלאכה הזאת ונצמיד אותה למלאכת מכה בפטיש. כי אנחנו לא יודעים, ברור לנו שזה אסור, לא יודעים לאן לשייך את זה, בוא נשייך את זה למלאכת מכה בפטיש. מה יוצא מכאן? יוצא מכאן שכל סגירת מעגל חשמלי לשיטתו היא איסור דורייתא של מכה בפטיש. פעולה אופקית אין לזה כל כך, אבל זה כבר סיפור אחר, נשאיר את זה להמשך. טוב, בואו נחזור לענייננו, אנחנו עדיין עם הבית שלנו, נכנסנו הביתה, היא מגיעה השבת קודש, ואנחנו לא מוצאים ידינו ורגלינו בתוך הבית. מה עושים? מה מותר? מה אסור? מה מלכתחילה? מה בדיעבד? מה צריך לטפל לשבת הבאה? מה לא? אנחנו ננסה לעבוד לפי העקרונות שאתם רואים כאן. 5 עקרונות הפעלה חשמלית בשבת, אוטומציה, המשכת מצב, מניעת המונע, גרמה, שינוי זרם. בסדר? כדי שאנחנו ננסה להבין את המושגים, לא על הכל אנחנו נתמקד, בגלל שכל דבר פה זה באמת שיעור שלם בפני עצמו. אני אקח רק את העיקרים שביניהם, וגם לא נרחיב בהם כל כך, יש דפי מקורות לפניכם, ומי שירצה יוכל לעבור עליהם אחר כך. בואו נדבר קודם על אוטומציה. בסדר, אוטומציה זה ברור, זה דבר פשוט, אנחנו כולנו משתמשים בזה בבית. מי לא מפעיל את המזגן או את התאורה בשבת באמצעות שעון שבת? אוטומציה פירושו של דבר שאתה עשית כל מה שאפשר לעשות מערב שבת, והמלאכות מתבצעות אוטומטית לבד במהלך השבת. במילים שלנו הכי פשוטות זה שעון שבת. מי אמר ששעון שבת מותר להפעיל גם מערב שבת? יש לנו מקור לדבר הזה?
גרמה.
מה?
גרמה.
זה לא גרמה? תכף שאנחנו נדבר על הגדרה של גרמה, אתה תראה שזה ממש לא גרמה. זה אוטומציה. אוטומציה פירושו של דבר שזה נעשה מאליו. אתה לא מתערב, אתה לא אומר לשעון שבת עכשיו תדליק וכו'. הכל סידרת מערב שבת, אבל מי אמר שזה מותר? תשובה, מהמקור שלפניכם, יש לנו ברייטה שאומרת, פותקין מים לגינה ערב שבת עם חשיכה ומתמלט והולכת כל היום כולו. מה הכוונה? הכוונה היא שאת לא יש לך גינה גדולה, יש לך גינה גדולה, ואתה רוצה להשקות אותה בזמנם, איך היו משקיעים? לא היה לנו ממטרות ומשאבות וכל הציוד המשוכלל שיש לנו היום. היה הנחל שעובר ליד השדה, היית יכול לפקוק את הנחל בכיוון מסוים ולעטות את זרם המים לתוך הגינה שלך. אז להשקות את הגינה בשבת, ודאי זה איסור דאורייתא של מלאכת, מי זוכר? זורע, נכון. השקיה זו תולדה של מלאכת זורע. זה ודאי אסור לעשות את זה בשבת. אבל אומרת לך, הברייתא, אתה יכול לעשות את זה ערב שבת עם חשיכה. כלומר, לפני כניסת שבת, לך תפקוק את העמק, את עמת המים, כדי שהיא תיכנס ותשקיע לך במהלך כל השבת את השדה. הנה אתה רואה לכאורה שמותר לעשות מלאכה בצורה אוטומטית. הנה המלאכה הזאת שהתחילה מערב שבת, היא ממשיכה בערב שבת. אבל באמת זה לא לגמרי דומה. העובדה היא שרבי משה פיינשטיין, כאשר שאלו אותו האם אפשר להשתמש בשעון שבת במהלך השבת, כלומר, לכוון אותו בערב שבת כדי שהוא ידליק ויחבא את התאורה, הוא אומר, תשובה, לא, אסור. למה? בואו נראה את זה בפנים. תראו במקור השנייה, יש טעם גדול לאסור. הוא דיבר על הפעלת תנור חשמלי, אבל זה נכון בכל סוגי ההפעלות. מטעם אחר, דאזילותא דשבת ואפזילותא דיום טוב, האסרו בכמה דברים. וכיוון שברור שאיק אזילותא דשבת הוא בכלל איסור זה, ממילא אף שלא אסרו בייחוד. דכל עניין זילותא הוא האיסור. וגם פשוט לעניות דעתי, דה עושה דבר שהוא זילות על השבת, הוא עובר בידיים על חיוב הכבוד, שמשמע שהוא גם כן חיוב התורה שנתפרשו על ידי הנביאים, שלכן מסתבר לעניות דעתי, שאסור להעמיד בערב שבת על ידי מורה שעות, שזה שעון, שיעשה האלקטריק, כלומר שהוא יפעיל לך את המעגל החשמלי למחר, מלאכה. זה אסור, אומר הרב פיינשטיין. מה רב פיינשטיין יעשה עם הברייתא הזאת שאומרת שמותר לך לפקוק את המים לגינה בערב שבת כדי שהיא תשקה במהלך השבת? תשובה, יגיד לך הרב פיינשטיין, מאוד פשוט. הברייתא דיברה שאתה עושה את כל המלאכה מערב שבת. היא לא דיברה כמו המצב של שעון שבת, שאתה הולך בערב, אתה רואה שהאור אצל פלוני דלוק. חזרת בחזרה, אתה רואה שהוא כבוי, הלכת בבוקר, שוב פעם הוא דלוק, שוב פעם הוא כבוי. המלאכה נעשית תוך כדי השבת. אומר הרב פיינשטיין, זה זילותא דשבת, זה זלזול בכבוד השבת. נכון שאתה לא נגעת בשום דבר, אבל עצם זה שרואים ומסתכלים על הבית שלך מבחוץ, ורואים שזה נדלק, זה נכבה, זה נדלק, זה נכבה, זה זלזול בכבוד השבת. וכיוון שחיוב השבת, זלזול בכבוד השבת זה לעבור על חיוב הכבוד, וכיבדתו מעשות דרכיך, אומר הנביא ישעיה. לכן, כשאתה עובר על חיוב הכבוד, זה אפילו הופך להיות איסור דאורייתא עד כדי כך. אבל זה לא עזר לרב פיינשטיין. במשך השנים, השעון שבת הלך ונכנס יותר ויותר לחיינו, עד שאפילו הרב פיינשטיין השתכנע שאין מה לעשות. והוא כותב בהמשך, ולעשות מלאכת בישול בשבת על ידי שעון שבת, ודאי אצלי שאין להתיר זה. ורק בהדלקה וכיבוי הנרות דחשמל, כלומר התאורה, שנהגו העם להתיר, כן, הוא אומר, העם נהגו להתיר, אין למחות. ואולי גם מותר לכתחילה, אתה יודע מה, אני מתחיל להתרקח קצת, ואין למילף מזה לשאר דברים, אף שלא ידוע טעם לחלק. אל תלמד מזה שאמרתי לך שמותר להשתמש בשעון שבת לתאורה, שעכשיו תתחיל גם לחבות את הפלטה עם השעון שבת. זה לא, כך אומר הרב פיינשטיין. אבל כידוע לכם, ואנחנו לא נקרא פה את המשך המקורות, הרב אוירבך ועוד הרבה הרבה פוסקים, בעצם רוב פוסקי דורנו מודים שמותר לכתחילה להשתמש בשעון שבת, והאמת היא שזו הפסיקה שהתקבלה ברוב עם ישראל, ולכן כל דבר שנעשה בצורה אוטומטית, אנחנו מודים שהוא מותר, שזה אפשרי להשתמש. כמובן, כל עוד לא יצא מזה איסורים נוספים, כתוצאה מההדלקה, שעל זה אנחנו נדבר עוד מעט, בסדר? אז אוטומציה הסברנו, המשכת מצב אני רוצה לדלג על זה, כי זה קצת פחות רלוונטי אלינו, אבל במילה אחת אני רק אסביר שמדובר על כך שהמעגל החשמלי כבר סגור, ואתה מאחר את הפעולה שלו. מה שאנחנו קוראים בלשוננו, כאשר השעון שבת כבר הדליק את האור, אז מותר להמשיך להאריך, זה נקרא המשכת מצב. פעם אחת הלכתי לרב לוי יצחק אלפרין, ראש המכון הטכנולוגי, זה זכרונו לברכה, הוא כבר נפטר לפני כמה שנים, ואמרתי לו את המושג המשכת מצב, הוא דפק על השולחן וכמעט רצה להעיף אותי מהחדר. אמרתי לו, מה קרה, הרב, למה אתה כועס? הוא אמר לי, אני לא אוהב את הביטוי הזה, המשכת מצב. אמרתי לו, למה? זה ביטוי שיצר אותו הרב רוזן, והרב רוזן והרב אלפרין לא תמיד הסתדרו ביניהם. הרב רוזן, דרך אגב, גם הוא זכרונו לברכה, עבד בתחילת דרכו במכון הטכנולוגי להלכה בבית וגן אצל הרב לוי יצחק אלפרין, ובאיזשהו שלב נפרדו דרכם. למה נפרדו דרכם? זה בגלל שהיה להם מחלוקת הלכתית חזיתית, שלכל אחד מהם סבר שהשני טועה. וכדי להסביר את זה, אנחנו רומת נגיע לגרמה ומניעת המונה, אז אני אנסה להסביר לכם בדיוק במה הייתה המחלוקת שלהם. אבל המושג הזה, המשכת מצב, זה מושג שטבע אותו הרב ישראל רוזן, זכרונו לברכה, והרב אלפרין התנגד מאוד להמשכת מצב. אתם יודעים מה? אני חייב לומר לכם למה. הוא אומר לי ככה, נאמר שיש לך מטחינה, בסדר? מטחינה בשבת, הפעלת אותה מערב שבת, הכל טוב ויפה. עכשיו, המטחינה שלך תוכנת 5 קילו חיטים, ועכשיו אתה במהלך השבת, אתה רוצה להוסיף עוד קילו חיטים. מה אתה אומר, מותר או אסור? הוא שואל אותי, מה אמרתי לו? ודאי שזה אסור. הוא אומר לי, אבל זה המשכת מצב. אמרתי, לא, 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 נכון, יש פה בעיה עם המושג. יש פה בעיה עם המושג. המשכת מצב פירושו של דבר שהמלאכה נגמרה, הסתיימה. ולא שאתה ממשיך את המלאכה בתוספת של ריבוי בשיעורים. למשל, אם הדלקת את האור, אז המלאכה הסתיימה. זאת אומרת, מלאכת הסגירת המעגל החשמלי, שאסורה, אמרנו, או משום בונה, או משום מוליד, או משום לא משנה מה, היא הסתיימה. המעגל החשמלי שלך כבר סגור. זה שעכשיו אתה מרחיק את הכיבוי שלו, זה נקרא המשכת מצב, אבל לא שאתה עכשיו ממשיך ועושה פעולה תוכן, אם מוסיף בשיעורים של תוכן, זה לא נקרא המשכת מצב. לכן, אומר הרב אלפרין, אני מסכים לעיקרון, אבל אני לא מסכים לביטוי, כי הביטוי הזה מבלבל, אנשים יחשבו שכל שהפעולה עכשיו נעשית, יהיה מותר לך להמשיך את הפעולה, ולכן יבואו להוסיף תחינה, למשל. יגידו, הנה, הפעלתי את המתחינה מערב שבת, אז אני ממשיך לתחון. מאחר אנחנו יודעים שהמשכת מצב מותרת בשבת, זה מסוגיה של צד. תסתכלו בתוף דף המקורות, אני בכוונה לא מתעכב על המשכת מצב, כי זה קצת פחות רלוונטי, חוץ מהסיפור של השעון שבת, לדחוף את הזיזים, זה פחות רלוונטי לחיים שלנו. אתה רצית לשאול משהו?
מה שעבר הרב פיינשטיין זה כאילו, שזה היה כאילו בפומבי, נגיד אם החלון נגיד
זלזול, לא, כי זלזול בכבוד השבת, זה כמו מראית עין, וזה אפילו בחדרי חדרים אסור, אז ככה שזה לא היה עוזר. בסדר? אבל מה כן גרם לכך שזה לא יהיה זלזול? שזה יתקבל בכל הציבור. וכולם עושים ככה, אז כולם מבינים ששעון שבת זה לא שאתה עושה את הפעולה עכשיו בתוך השבת, אלא שיש איזה מכשיר שהוא עושה את הכל, כיוונת אותו מערב שבת, והוא עושה את הפעולה בתוך השבת בצורה אוטומטית. כן? זה כמו שהאם מותר לאכול שניצל עם חלב שקדים. כן? אז לכאורה מה הבעיה? חלב שקדים זה פר, ושניצל זה בשרי. איפה הבעיה? הבעיה היא שזה אסור משום מראית עין. אבל אם אתה עושה איזשהו עקר, למשל, שמת איזה שקדים כאלה ליד ליד השניצל שלך, אז כולם מבינים שהחלב הזה זה חלב שקדים ולא חלב אמיתי, ולכן זה אסור, לא יהיה אסור משום מראית עין. בסדר? ברגע שיש לך, שזה יתקבל בציבור, אז כולם מבינים, זה יצא מגדר איסור משום מראית עין. אבל אחת הבעיות באוטומציה, זה שבעצם אתה אף פעם לא יודע מתי לכוון, זאת אומרת, יש דברים שאתה לא יכול לדעת מתי תצטרך אותם. אני אתן לכם דוגמה דווקא מהצבא, וזה נכון גם באזרחות. נאמר שיש לך שער חשמלי, ואתה עומד בשין ג' ואתה צריך לפתוח לרכבים שנכנסים. מגיע הרכב נכנס, אתה אומר, רגע, רגע, אז אני מנסה להדר ואני אשתמש בעיקרון של אוטומציה. מה זה אוטומציה? אוטומציה זה אומר שאתה צריך לכוון שעה, מתי לפתוח את השער, אבל אין לך מושג מתי הרכב יגיע. לכן, אוטומציה לא תמיד יכולה לעזור לנו. אם אני יודע מתי לכוון, אז הכל טוב ויפה, אבל אם זה דברים שלא תלויים בי, זה לא יעזור לי. אני צריך למצוא איזשהו פתרון אחר, איך לעשות הפעלה חשמלית בשבת, ופה אני רוצה לעבור לנושא הבא שלנו, שזה נושא של מניעת המונע וגרמה. אני כורך אותם ביחד, כי הם מאוד דומים אחד לשני, למרות שיש הבדלים ביניהם. אבל ברשותכם, בואו נתחיל דווקא עם מניעת המונע. מה זה אומר מניעת המונע? מניעת המונע, כדי להסביר לכם את העיקרון, אני בדרך כלל נותן משל, ואחר כך אנחנו נראה איך המשל הזה יורד לתוך מעגל אלקטרוני, ולוקחים, אנחנו לוקחים איזשהו רעיון, שיש לו מקור בגמרא, בתוספות, גם ברשותכם, בגלל הקוצר הזמן, אנחנו לא ניכנס לתוך הסוגיה, אלא אם כן אתם תרצו, אבל אנחנו ננסה להבין איך אפשר לקחת עיקרון, איך אפשר לקחת עיקרון מהסוגיה, כן? להוריד אותו לאיזשהו פסים מעשיים של מעגל חשמלי. אז בואו ננסה להבין מה זה אומר מניעת המונע. דמיינו לעצמכם שיש לי מתג בבית שאני רוצה להדליק אותו. נאמר שיש לי איזשהו מסדרון ארוך, ובתוך, בסוף המסדרון יש לי מתג תאורה, שאם אני לוחץ עליו, אז התאורה בבית נדלקת. בסדר, אני רוצה להדליק אותו מתי שאני רוצה במהלך השבת, שאין לי מושג מתי זה יהיה. אז מה שאני עושה זה דבר מאוד פשוט. אני לוקח רובוט, מערב שבת, ואני מתכנת אותו. זה נקרא אוטומציה, נכון? אני אומר לו, שמה, רובוט, אתה רואה את המתג הזה? קדימה, הסתער, רוץ לאורך כל המסדרון, שאתה מגיע לסוף, תדליק את המתג, מאוד פשוט. בסדר, אז הרובוט שלי הוא ממושמע, הוא עושה מה שתכנתתי אותו, והוא מתחיל לרוץ. אבל הוא לא יודע, הרובוט הזה, שלקחתי רובוט נוסף, רובוט שני. ואת הרובוט השני שמתי באמצע המסדרון. ואמרתי לרובוט השני ככה, אתה רואה את הרובוט הראשון? דע לך שעומת הוא יגיע לידך, אז המשימה שלך היא משימה חד משמעית. אתה עושה לו פיסלה כזה קטן, נותן לו דחיפה בעיטה ברגל, תחזיר אותו לתחילת המסדרון. בסדר, אז הרובוט הראשון שלנו רץ, 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 רץ לאור כל המסדרון, מגיע פחות או יותר לאמצע, פתאום בום, הוא חוטף מכה מהרובוט השני, ואף לתחילת המסדרון. אבל הרובוט הראשון הוא לא מתעייף, בשביל זה הוא רובוט, והוא מסתער שוב פעם עד שהוא מנסה שוב פעם להגיע למתג, ושוב פעם מגיע לאמצע, ושוב פעם חוטף מכה וחוזר חלילה, ולכן לעולם הוא לא יצליח להגיע בסופו של דבר למתג שנמצא להדליק את האור. ועכשיו הגיע הזמן שאני רוצה להדליק את האור, בסדר? כל מה שנשאר לי לעשות זה כאשר אני רואה את הרובוט הראשון מתקרב והולך לאורך המסדרון, וכבר אני רואה את הרובוט השני אומר, הפעם אני אראה לו מה זה, אז מה שנשאר לי לעשות זה פשוט לעמוד כאן. הרובוט הראשון, לא למדתי אותו לעשות עקיפות, כן? אז הוא מגיע לכיוון הרובוט הראשון כדי לדחוף אותו, אבל באמצע הוא נתקל בי. כשהוא נתקל בי, אז הרובוט הראשון עובר, עושה שלום לרובוט השני, ממשיך עד הסוף, מדליק את המתג. ועכשיו אני שואל אתכם שאלה פשוטה, מה עשיתי בסך הכל? מה עשיתי? בסך הכל עמדתי כאן. אני כזה ילד טוב, תראו, רק עמדתי, והוא נתקע בי, לא עשיתי שום דבר. האם אפשר להגיד שאני עשיתי מלאכה? האם אני עברתי על איזשהו איסור? תגיד לי, מה, אתה הדלקת את האור? אני לא הדלקתי את האור. מי הדליק את האור? הרובוט הראשון. מה אני בסך הכל עשיתי? רק מנעתי מהרובוט השני להפריע לרובוט הראשון. זה נקרא מניעת המונע. אני מונע ממי שמונע, שזה הרובוט השני, להפריע לרובוט הראשון. אומר הרב אלפרין, העיקרון הזה של מניעת המונע, כלומר פעולה שהיא בשאיפה כל הזמן להתבצע, ויש מישהו שמפריע לה, ואני לא מסיר אלא מפריע לאותו מפריע, זה העיקרון של מניעת המונע. הוא מוכיח את זה מנר שאחורי הדלת, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת שוב פעם, בגלל קוצר הזמן, אבל יש לו הוכחה מאוד מאוד יפה מהתוספות, שמניעת המונע זה מותר בשבת. אז עם כל הכבוד לרובוט הראשון, בסוף, כשאני רוצה להדליק את המתג, את הנורה, אני לא בא לי לקנות עכשיו שני מערכות של רובוטים בשביל להדליק את התאורה, נכון? אני צריך לעשות משהו עם הדבר הזה, לדחוף אותם לתוך איזשהו מעגל קטן, ולדאוג שהמעגל הקטן הזה יתפקד כמו שני רובוטים. בסדר? אז אני אראה לכם איך עושים את הדבר הזה. איך אפשר לקחת מעגל, רק אני צריך לוודא שהבאתי גם את המברג. ואתם הולכים לראות פה שני רובוטים מתפקדים, ותבינו איך אפשר בעצם להדליק כל דבר בשבת באמצעות שני הרובוטים האלה. בסדר? אז הנה אני פותח את זה ומראה לכם. בינתיים אני מסביר לכם את זה גם במצגת. אז זה מה שיש לנו כאן. קודם אני אסביר לכם, אחרי זה אני אעביר את זה גם דרככם, שתוכלו לראות את זה בפנים. אני מקווה שאתם רואים, כי אני פחות. אז בואו נראה מה יש לנו כאן. יש לנו כאן שני רובוטים. במילים אחרות זה קבל. מה זה קבל? למי שלא מכיר קצת אלקטרוניקה, קבל, אפשר לקרוא לזה כמו מיכל. אם במיכל רגיל אתה ממלא מים, בקבל זה מיכל שאתה ממלא בפנים מטען חשמלי או אלקטרונים. בסדר? זה מה שאפשר למלות בו. בואו ניקח את הרובוט הזה, כן, את הקבל הראשון, ונדמיין לעצמנו שאנחנו עכשיו ממלאים אותו במים, או ממלאים אותו בעצם באלקטרונים, עד שהוא מתמלא. ברגע שהוא מתמלא, מה שהוא עושה, הוא מחובר לממסר הזה, והממסר זה בעצם סגירת מעגל חשמלי, בעצם גורם לפתיחת השער. הבעיה היא שהסיפור הזה לא קורה אף פעם. אני כל הזמן ממלא את המיכל הזה, את הקבל, אבל לעולם הוא לא מתמלא. אתם יודעים למה? בגלל שיש פה רובוט שני. הרובוט השני זה הגלאי שנמצא פה. איך עובד הגלאי? לגלאי יש ממולו לד. אתם רואים שיש פה זוג לד וגלאי, ועוד זוג אחר לד וגלאי. הכל פה כפול, בגלל שיש לנו גם פתיחה וגם סגירה. אבל בואו נתמקד רגע בזוג אחד. אז הנה יש לנו כאן גלאי, ויש לנו כאן לד ממולו. לקבל עשינו חשבון שכדי למלא אותו מתחילתו עד סופו, לוקח 8 שניות. כמובן שאני לא רוצה שהוא יתמלא, כי אם הוא יתמלא, הוא מיד יסגור לי את המעגל החשמלי. לכן אני חייב לוודא שהוא לעולם לא יתמלא עד הסוף. לכן כל 4 שניות, אני דואג שהרובוט השני ירוקן אותו. איך הוא עושה את זה? הלד שאתם רואים כאן, הוא נותן פולסים של אור כל 4 שניות. הגלאי, ברגע שהוא מקבל פולס של אור, הוא מקבל פתאום בבת אחת איזה סנבור לפרצוף, אז מה שהוא עושה, זה הוא מרוקן את הקבל. אז הקבל שוב פעם מתחיל להתמלא, ברגע שהוא יגיע עד הסוף, הוא יסגור את המעגל החשמלי, אבל אחרי 4 שניות, הוא מקבל עוד פעם, הלד נדלק, גורם לגלאי לקבל אור בפרצוף, ולרוקן את הקבל, ושוב פעם הקבל מתרוקן עד הסוף, ושוב פעם הוא מתחיל להתמלא, אבל לוקח לו 8 שניות להתמלא, ושום פעם אחרי 4 שניות, עוד פעם הוא מתרוקן. לכן הקבל לעולם לא מצליח להתמלא עד הסוף. עד שבא השומר בשין ג' ומחליט, רוצה לתת לרכב להיכנס. לכן, מה הוא עושה? הוא עושה את הסיבוב הפשוט הזה. מה קורה כשהוא עושה את הסיבוב הפשוט הזה? תסתכלו כאן, איפה אני אעביר את זה ביניכם. אתם תראו שיורד כאן חוצץ. בסדר? החוצץ הזה, הוא נכנס בדיוק בין הלד והגלאי. ברגע שאתה עושה את הסיבוב הזה, החוצץ יורד, הוא נכנס בין הלד והגלאי, אחרי 4 שניות הלד מאיר, נותן פולס של אור, הגלאי לא מקבל הפעם את האור. למה הוא לא מקבל את האור? כי החוצץ הזה מסתיר לו. ואז הגלאי לא מרוקן את הקבל. אם הקבל לא מתרוקן, הוא מתמלא עד הסוף. מתמלא עד הסוף, הוא פותח את השער. מקווה שהבנתם את העיקרון, אתם יכולים להעביר את זה ביניכם. ופתאום אתם יכולים לראות שאפשר לקחת עיקרון של מניעת המונע, שהמקור שלו בתוספות בסוגיית נר שאחורי הדלת, לקחת אותה, להבין אותה בעיקרון איך זה עובד מבחינת רובוטים, ולקחת את הרובוטים הללו ולהכניס אותם לתוך מעגל חשמלי קטן. היום אנחנו יודעים לעשות אותו עוד יותר קטן, אפשר לעשות אותו ממש ממש מינורי. לפני 2 שנים. לפני 2 שנים התפרסם בתקשורת ששני חבר'ה צעירים מארצות הברית המציאו מתג מיוחד שיפתור לכל הדתיים את הבעיות של שבת. למתג הזה קוראים כושר סוויץ', כן? מי שיעשה בגוגל יפתח ויחפש כושר סוויץ', ימצא הרבה הרבה מאוד מאמרים על הדבר הזה, ובמעיקר התנגדויות. מה הם עשו שם? אמרו, המציאו איזה פטנט גדול, מה הפטנט הגדול? זה בדיוק מה שאתם רואים במתג הזה שלפניכם, לפי העיקרון של המכון הטכנולוגי של הרב לוי יצחק אלפרין, זיכרונו לברכה, של הסתרה פוטו-אלקטרית, ככה זה נקרא. אתה מסתיר את האור מהגלאי, האור של הלד שצריך להגיע לגלאי, אתה יורה, מוציא את זה שחוצץ ביניהם, כתוצאה מכך קבל מתמלא, וכתוצאה מכך הפעולה מתבצעת. מה אתם חושבים שהיו התגובות? הם אמרו שהיו להם הרבה רבנים, שתמכו בהם וכו' וכו'. כמובן שרוב פוסקי הדור יצאו חוצץ בצורה מאוד מאוד החלטית וברורה, נגד המתג הזה. ואז תשאלו אותי, רגע, אז אם רוב גדולי הדור הם אומרים שזה באמת אסור, אז האם הרב אלפרין טעה? האם זה באמת לא נכון להשתמש בזה בצבא? וכאן אני רוצה להיכנס איתכם לאיזושהי סוגיה הרבה יותר, מאוד מאוד עדינה, שגם מאוד קשה להסביר אותה, אבל אני חושב שתמיד היא צריכה להיות לנו ככה בראש כשאנחנו מתעסקים עם חשמל. והסיבה הפשוטה, דווקא בגלל כל ההקדמה שהסברתי לכם, שבעצם אנחנו הולכים לעולם מאוד מאוד טכנולוגי, ואנחנו נמצא את עצמנו בעוד כ-20 שנה עם סוגיות טכנולוגיות מאוד מאוד מורכבות שהן נכנסות לנו עד לפרטי החיים, והרבה פעמים אנחנו נשאל את עצמנו איך אנחנו צריכים לנהוג. גדולי ישראל הרבה פעמים, או ברוח קודשם או בתבונתם הרבה, הם מסתכלים קדימה והם אומרים, אם אתה פותח פתח בדבר כזה, זה אומר שבדור הבא כל השבת, כל אופי השבת, כל מהות השבת, עלולה להשתנות. כי בעצם מה אמרת כאן? אמרת כאן שמצאת דרך לעקוף את האיסורים. זאת אומרת, אם עד עכשיו כולנו ידענו שבשבת זה זמן שלא נוסעים לים, ושבת זה זמן שיושבים ולומדים תורה, ושבת זה זמן של להיות עם המשפחה, וזמן שלא רואים טלוויזיה ולא מסתכלים בדברים אחרים, לא מתעסקים במחשב וגם לא בטלפון, פתאום אתה תגיד, רגע, יש לי פתרון עקיף לכל הדבר הזה, אז איך תראה השבת שלנו? היא עלולה להיראות בדיוק כמו היום החול שלנו. גדולי ישראל שהם מסתכלים והם נותנים פסק הלכה, הרבה פעמים הפסק הלכה שלהם הוא לא נטו הלכתי, אלא הוא מתוך התבוננות רחבה על המציאות, ועל החשש לאן הדברים הללו יכולים להוביל. ותראו, אחת הדוגמאות זה איך שכותב הרב משה פיינשטיין, שמאוד חשש לעניות דעתי בדיוק לדבר הזה, זלזול בכבוד השבת. אנחנו רוצים לשמור על האופי המיוחד של השבת, אנחנו רוצים שהבנים שלנו והנכדים שלנו והנינים שלנו ועוד הרבה הרבה דורות אחר כך, למרות כל האמצעים הטכנולוגיים, עדיין מהות השבת תישמר, הקדושת השבת תישמר ולא יצוצו הרבה מאוד מפריעים. לכן כל השימוש בהתקנים כאלו כמו כושר סוויץ' וגם בהתקן שאתם רואים פה לפניכם, כל הדברים הללו הם טובים לרפואה, לביטחון, לדברים שממילא היה איזשהו היתר לעשות אותם, אבל הם לא מותרים בבית. באחת החברות שאני עובד איתם בשגרה, פעם אחת הראיתי להם את הדבר הזה. הם כל כך התלהבו, אמרו לי, בוא נעשה עסק, בוא נפיץ את זה לכל עם ישראל, בוא נציל את עם ישראל. שאלתי ממה? אמרו לי, מהשבת. לא. אנחנו לא צריכים להציל את עם ישראל מהשבת, השבת היא מגינה על עם ישראל, אנחנו צריכים לשמור על השבת, ולכן צריך לדעת, דרך אגב, יאמר לשבחם, גם של המכון הטכנולוגי וגם של מכון צומת, שמאוד מקפידים מה למכור למי. זאת אומרת, הם לא ימכרו כל דבר לכל אחד, אתה תאמר להם, אני רוצה מפסק לשבת, שאלו אותך למה, תגיד להם, אני רוצה להדליק את האור בשבת, לא תקבל. גם אם תשלם כפול, לא תקבל. אז לכן צריך לדעת שיש לנו אחריות מסוימת, גם כשאנחנו מפרסמים ורואים את הדברים הללו, אנחנו רוצים עדיין לשמור על קדושת השבת. טוב, זו הייתה הערה, כן?
רב, שאתה אומר, אבל אני מבין את המקום של לשמור על צבעים
לשבת,
אבל זה הופך את זה
לדיעבד? זה הופך את זה למותר במקום הפסד, או מותר במקום הצורך. בסדר? זו ההגדרה. לא, לא, יש לנו כלל שאומר, יש לנו כלל שאומר שכשאין ברירה, אז הדיעבד הוא הלכתחילה שלך. זאת אומרת, אחות שמחויבת לרשום, אז אנחנו נגיד לה, תשמעי, תרשמי בעת כן שבת כזה וכזה, כי זה מוריד מאיסור שבת. יכול להיות שאולי כשהיינו דנים על זה, היינו אומרים, יכול להיות שזה מותר לגמרי, אבל אנחנו לא נגיד לך שזה מותר לגמרי, אלא בבית חולים זה מותר, כשאת מגיעה הביתה זה משהו אחר לגמרי. סיפר לי הרב מרדכי אלפרין, כן, שהוא כידוע רופא, והוא היה בקשר מאוד מאוד צמוד עם הרב וירבך. ופעם אחת הוא שאל אותו, הוא אמר לו, תגיד לי, כבוד הרב, האם אני, כשאני בבית חולים, איך אני צריך לפסוק לגבי חשמל? האם דרבנן, דאורייתא, או אתם יודעים שהרב אוירבך סבר שזה אולי אפילו לא דרבנן? אמר לו הרב אוירבך, כאשר אתה בבית החולים, תסמוך עליי. כלומר, לומר שזה איסור מאוד קל. כאשר אתה בבית, תפסוק כמו החזון איש, כן, הקצה השני. זאת אומרת שיש לך שתי פסיקות. יש לך פסיקה אחת שאתה מגיע הביתה, דע לך כל החשמל זה דאורייתא. אתה מגיע לבית חולים, הכל קל, הכל איסור קל. וזה נכון גם לצבא וביטחון. אתה צריך בסוף, יש לנו רבשצים ביישובים, ויש לנו צבא שצריך להתנהל ולשמור על ביטחון. יש לנו משטרה, ויש לנו הרבה כוחות ביטחון שמסתובבים. לגביהם, אנחנו נגדיר את החשמל בצורה הקלה שלו, כלומר בחומרה הקלה שלו של האיסור. לעומת זאת, כשאותו אדם הוא לא עוסק ברפואה וביטחון, אז לעניות דעתי, כדאי מאוד שיחמיר, לפחות כמו הבית יצחק, אבל עדיף אפילו כמו החזון איש, כדי שהוא ידע שיהיה לו את הגבולות הללו, כדי שחומת השבת לא תיפרץ. אז דיברנו על מניעת המונע, ויש לנו עיקרון נוסף שימצאו אותו במכון צומת, שנקרא עיקרון הגרמה. יפה, גרמה, לכאורה, יש לזה בסיס הרבה יותר מוצק ממניעת המונע, ותכף אנחנו גם נעמוד על ההבדלים ביניהם. בגלל שהגמרא מדברת במפורש על גרמה. אומרת הגמרא במסכת שבת, לא תעשה כל מלאכה. מלאכה הוא די אסור, הגרמה שרי. מה זה שרי? מותר. הנה לכם ראיה שגרמה הוא מותר, גמרא מפורשת, נכון? אומנם יש לנו סוגיות אחרות שמהן לכאורה משמע הפוך, אבל בואו רגע נתמקד בסוגיה הזאת ונראה על מה היא מדברת. הגמרא, כשהיא רוצה להגדיר, בעצם זו משנה של רבי שמעון בן אנס, שרוצה להגדיר לנו מה זה גרמה, הגמרא, הדוגמה היא על כיבוי בשבת. מה הדוגמה? הדוגמה היא כזאת. וגם כן, זה מופיע לכם בדף מקורות, אבל אנחנו, מקוצר הזמן, אני אומר את המשנה הזאת בעל פה. אומר רבי שמעון בן אנס, ברגע שאתה מזהה שריפה, בלי לחץ, יש לי פטנט ייחודי בשבילך, איך לכבות שריפה בשבת. מה הפטנט? קח כדי חרס חדשים, תמלא אותם מים, ושים אותם כחוצץ בפני השריפה. ואז מה יקרה? תופעה מאוד מעניינת. שמת... מה? יפה, עכשיו אני אסביר גם למה. יש לנו פה שריפה, חניאל לא פה, במקום אחר, שמגיעה ומתקדמת לכיוון שלנו. אנחנו לוקחים כדי חרס חדשים, שלא צורפו בתנור. מה הייחודיות של כדי חרס חדשים? שהם לא יכולים, כיוון שהם לא צורפו בתנור, הם לא יכולים לספוג הפרשי טמפרטורות בין החוץ לפנים. לקחת אותם, מילית אותם במים, המים הם יחסית קרים, בה האש מבחוץ מחממת את הקדים, הקד שלא צורף בתנור מצד אחד מבפנים הוא קר, מבחוץ הוא חם, מה קורה לו? הוא מתבקע, הוא מתבקע, ואז כל המים נשפחים, מחבים את האש. המלצתי את זה לחבר שלי, בדיוק התקשר אליי הרב של מחבי האש, אז אמרתי לו, שמה, יש לי פתרון מעולה לכיבוי שריפות בשבת. לא קיבלו את זה, אבל לא יודע למה. אז זה לא הכי... מה?
קביות, כי אחרת...
כן. אז...
אחד היום כשהקביות הן מהלקח של...
כן, כמובן...
שחייבים שהקביות יהיו 4x4.
נכון, כמובן שהיום כל שריפה אנחנו מחבים מיד, בגלל כל מיני אביזרים מאוד מסוכנים שיש לנו, כמו חשמל, כמו בלוני גז וכדומה, שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שריפה במקום עירוני, לכן היום ההלכה היא פשוטה, שאם יש שריפה, מיד מחבים אותה. אבל אנחנו לומדים כאן עיקרון, עיקרון. הגמרא אומרת שזה נקרא לא תעשה כל מלאכה, מלאכה הוא דאסור גרמא שרעי. עכשיו בואו ננסה לנתח את המקרה הזה, להוציא ממנו את העיקרון, מה זה נקרא גרמא, ואחר כך להשליך אותו על, כמו שעשינו במניעת המונע, להשליך אותו על מעגל אלקטרוני. בסדר? זה המטרה שלנו כרגע. בעצם זה מה שעושה, מה שעושים המכונים האזרחיים, זה מה שעושה גם הדור הלכה וטכנולוגיה. אנחנו לוקחים את הסוגיות, מפשיטים אותם לעיקרון היסודי שמנחה אותה, ומשם אנחנו משליחים על מקום אחר. עכשיו בואו ננסה להבין מה בעצם קורה פה, מה הסיפור עם הקדים, למה בעצם זה מותר? אז בואו נתחיל מהסיפור הזה שאני לוקח קד קרס חדש, ממלא אותו מים. עד כאן יש בעיה? נכון, מותר לי לקחת קד קרס חדש, למלא אותו מים בשבת, נכון? אין בעיה. עכשיו אני לוקח אותו ושם, מניח אותו פה. אין פה אש. מותר לי לשים אותו? מותר או אסור? מותר, נכון, מה עשיתי? לא עשיתי שום דבר, האש בכלל נמצאת רחוק מפה. אני שמתי אותו פה. זאת אומרת, לקחתי קד חרס, מיליתי אותו מים, שמתי אותו במקום המותר ובזמן המותר. זאת אומרת, עד עכשיו אני בסדר גמור, אם היו צריכים לחלק לי ציון, היו אומרים, אתה 100%. יופי, שמח מאוד. אבל מה שקורה אחר כך, זה שמגיעה האש מתקרבת, 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 בסוף מגיעה לקדים. ואז היא מחממת את הקדים. עכשיו אני שואל אתכם, מה הקשר שלי לאיש? אני אומר לה לבוא? אני לא אומר לה לבוא, אני אומר לה תלכי. זה לא עוזר לי, היא בכל זאת מגיעה. זאת אומרת, אין לי שום קשר לאש, אני לא יכול להשפיע עליה, ולכן היא נקראת כוח חיצוני. היא כוח חיצוני אליי, היא לא משהו שאני עושה משהו, וכתוצאה מכך האש מגיעה. לא, האש היא כוח חיצוני. היא לא קשורה אליי, היא בסוף מגיעה. מחממת. מה זה?
קשורה, מי שידיק אותה.
נכון, מי שידיק אותה, אבל זה בטח לא אני. ולכן, אין לי שום אחריות על האש הזאת, אני לא רוצה אותה, אני לא רוצה שתהיה פה, אני מעדיף שהיא תלך, אבל מה לעשות היא באה? אז היא בסוף מחממת את הקדים, ומי גורם לביקוע של הקדים? האש. בכלל לא אני, זה לא קשור אליי. אז מי גרם לכיבוי של השריפה? האש, היא כוח חיצוני. אז מה החלק שלי פה? למה אני אשם? או לא אשם? כי מה עשיתי? נכון, לא עשיתי כלום. אז למה אומרים לי, זה גרמה, זה גרמה, זה לא טוב? אם זה גרמה, אז מה הבעיה? לא עשיתי כלום.
כשאתה גרמת לאש להתחבות מזה ששמת את הקדים.
יפה. זאת אומרת, מה שעשיתי, עשיתי פה איזושהי הכנה. נכון שההכנה שלי הייתה מותרת כששמתי את הקדים פה, הכל היה בסדר. אבל בסופו של דבר, ההכנה הזאת, היא שימשה את הכוח החיצוני לחבות. ולכן זה מאוד מובן למה הגמרא אומרת, לא תעשה כל מלאכה, מלאכה עוד אסור גרמה שערי. מה זה גרמה? גרמה זה אני גורם, אני לא עושה. לא אני עשיתי את המלאכה, האש עשתה את המלאכה. אני רק גרמתי לכך, או עשיתי את ההכנה, כן? מה שנקרא, הורדתי לה להנחתה, כן? הורדתי לה להנחתה בזה ששמתי את הקדים. אבל בזמן ששמתי את הקדים הכל היה בסדר. אז אחרי שהבנו את העיקרון הזה, שזה אומר, א', אני עושה פעולה המותרת, בזמן המותר ובמקום המותר. דבר שני, אני סומך על כוח חיצוני, למרות שאני יודע בוודאות שהכוח החיצוני הזה יגיע, והכוח החיצוני הזה יעשה את המלאכה, אני יודע בוודאות שזה יקרה, זה עדיין מותר. מה זאת אומרת מותר? זה נקרא גרמה. וכשאני לוקח את שתי העקרונות הללו, זה הופך את כל היישום לקל מאוד. ברגע שאני מבין שזה הסיפור, אני יכול לקחת מעגל אלקטרוני וליישם בתוכו את העיקרון הזה של גרמה. עכשיו תראו איך עושים את זה, וזה בצורה הכי פשוטה. המעגל שאנחנו רואים כאן במניעת המונע הוא עוד יחסית מורכב למעגל של גרמה. בואו תראו פסיקה של השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, לא יודע אם אתם רואים, קודם כל, האם בטוח שהקדים התבקעו או לא? אומר השולחן ערוך שוודאי התבקעו. אומר הביאור הלכה שאין להם כוח לקבל האור מפני שחדשים הם. ומשמע בגמרא דאפילו היא מכוון לזה. כלומר, אני התכוונתי שהקדים הללו יחבו. לא שמתי אותם במקרה, איזה פסיק רשע זה לא נחל או מלאכה שאינה צריכה לגופה. לא, אני ידעתי שאני שמתי את הקדים הללו כדי שהאש תבוא ותחבא אותם. מכוון לזה, אפילו התכוונתי לכך. גם כן שערי. כיוון דהו אינו אלא גרמה. וכן מוכח שם גם בדף קוף חף, עמוד ב', דמפיק, דגרם השארי, מדכתיב, לא תעשה בו מלאכה, עשייה הוא דאסור, גרם השארי, ודומיה דעשייה, שרינן בגרמה. אז אתם רואים שגרמה, זה אפילו אם בוודאי אני יודע שזה יתבצע, זה לא ספק, לא בגלל זה, יש כאלה שרצו להגיד, טוב, זה ספק, אולי האש תחבא, לא, אני יודע בוודאות שהאש תחבא. בוודאות, שהאש תיקווה על ידי כלים ששמתי, על ידי הקדים ששמתי. ובכל זאת זה מותר. למה? כי לא תעשה כל מלאכה. מלאכה הוא דאסור גרמה שערי. עכשיו תראו איך אפשר לקחת את העיקרון הזה וליישם אותו בפנים. יאללה, אתה לא מכיר את זה, נכון? זה עוד היה לפני התקופה שלך. אז תראו. אז איך עושים את זה? יש לנו פה מספר רכיבים, שאני מניח שמי שקצת מכיר, אז יכול, מי שקצת מכיר רכיבים אלקטרונים, אז יכיר פה מה זה נקרא בקר אלקטרוני. בקר אלקטרוני זה מה שקרוי בשפת העם ג'וק, כן? כשאומרים ג'וק כל פעם מדובר על בקר קטן שיש לו הרבה מאוד רגליים. זה בקר בעצם, בקר שאפשר לתכנת אותו, ואני יכול להגיד לו לעשות רצף פעולות. אז מה שאני עושה זה דבר כזה, אני לוקח, בוא נראה אם יש לי את זה פה, כן. אני לוקח לחצן. אתם רואים את הלחצן הזה? זה נראה לחצן רגיל, אבל באמת הוא לא לחצן רגיל. מה מיוחד בלחצן הזה? לא בגלל של כתוב בלחצן שבא, אני מדבר רק על הכפתור, כן? מה מיוחד בכפתור הזה? הכפתור הזה הוא מפסק, בסדר? זה לא לחצן שנגיד כמו בפעמון. לחצתי, הוא מצלצל עד שעזבתי. לא, פה זה לא ככה, פה... לחצתי מעגל פתוח, לחצתי מעגל סגור, לחצתי מעגל פתוח, לחצתי מעגל סגור. בסדר? למה זה חשוב להבין את זה? תכף אני אסביר לכם מה קורה למי שלא מבין איך זה עובד, אז יכולים לצאת לו כל מיני תקלות מעניינות. עכשיו, מה זה? כן, זה כמו מתג לחצן. רק אנחנו רוצים שזה יהיה בצורת לחצן, כי אנחנו רוצים לעבוד על האנשים שכאילו זה לחצן רגיל. אבל בעצם זה לא לחצן רגיל, זה מתג, בסדר? מתג פתיחה, מתג סגירה. עכשיו, המתג הזה הוא לא מחובר לשום דבר. זאת אומרת, יש לי פה מתג שבאוויר, כאילו לחצתי עליו כל היום, לא מחובר לשום דבר. מותר לי ללחוץ עליו בשבת? תגידו, אולי מוקצה, לא מוקצה, ייחדתי אותו, בסדר? אני משתמש בו לאיזה משחק, הוא לא מוקצה, בסדר? אז מותר לי כל השבת ללחוץ עליו פתיחה סגירה? נכון, כי הוא לא מחובר לכלום. זה נכון, זאת האמת, אבל זו לא כל האמת. למה היא לא כל האמת? בגלל שבאמת הוא לא מחובר רוב הזמן. מתוך, נאמר, 8 שניות, הוא מחובר למעגל במשך 10 שניות. בסדר? אז תעשו חשבון, 1/800. במשך 10 שניות, הוא מתחבר לרגליים של בקר, ואז הבקר עושה דבר מאוד מעניין. הבקר, מה שהוא יודע לעשות, הוא יודע, יש לו הרבה רגליים, אני יכול להגיד לו, ברגל המספר 8 שלך, תשלח זרם. וברגל 7 שלך, תנסה לקבל את הזרם. טוב, אז אני שולח לו זרם ברגל 8, ואני אומר לבקר, קיבלת את הזרם ב7? אם הוא אומר לי כן...
ב8.
לא, שלחתי את הזרם ב8, אני מנסה לקבל אותו ב7. בסדר? אז שלחתי אותו ב8, אני אומר לו, קיבלת את הזרם ב7? אז הוא אומר לי, כן, קיבלתי. סימן שהמתג שלי נמצא במצב סגור, כי החיבור בין רגל 7 לרגל 8 עוברת דרך המתג. עכשיו, מה קורה אם הוא לוקח, אם הוא זורק זרם לרגל 8, ומנסה לקבל אותה ב7 ולא מקבל? מה זה אומר? שהמתג נמצא במצב פתוח. בסדר? עכשיו תראו מה קורה. כל 8 שניות, הבקר הזה עושה את הבדיקה הזאת, 10 שניות. זה לא 10 שניות, זה הרבה הרבה פחות. בסדר? הבקר זה לוקח מעט שנייה ואולי אפילו פחות. הוא עושה את הבדיקה. למה הוא עושה את הבדיקה? כי הוא רוצה לראות האם... מישהו במהלך 8 שניות הללו שינה את מצב המתג. זאת אומרת ככה, הוא בדק, ראה שהמתג סגור. אז הוא שמר את זה בסגרון, המתג סגור, המתג סגור. אחרי 8 שניות, בינתיים אני לחצתי, אחרי 8 שניות הוא עושה עוד פעם בדיקה, ואז הוא אומר, קיבלתי את הזרם. סליחה, הוא לא קיבלתי את הזרם, סימן שהמתג פתוח. ואז הוא אומר, רגע, מקודם הוא היה סגור, עכשיו הוא פתוח. סימן שמישהו לחץ על הלחצן. זאת אומרת, מישהו עשה את ההכנה עם הקדים, שזה הלחצן, שמותר לעשות את זה כמו שאמרנו, כי זה במקום המותר ובזמן המותר, ופתאום הבקר, שהוא כוח חיצוני, זיהה שמישהו עשה פה איזושהי פעולה, ולכן, אומר הבקר, מישהו עשה כאן, מישהו כאן שינה את המצב של המתג, אני עצבני לגמרי, ועכשיו הוא סוגר לי את המעגל החשמלי, שזה בעצם לפתוח את השער, לסגור את השער, מה שזה לא יהיה, למה שכיוונתי אותו. זאת אומרת, שימו לב איך לקחנו עיקרון, של עיקרון מהגמרא, כן, או מהמשנה, והעברנו אותו לתוך איזשהו מעגל אלקטרוני. ואז יש לנו כאן בקר, אתם רואים כאן, לבקר הזה, הרגליים שלו, שתי רגליים שלו מחוברות פה למפסק, ואז כל 8 שניות הוא עושה בדיקה מה המצב כאן. אומר הרב רוזן, עם המתג הזה בעצם אתה יכול לעשות כל דבר. גם הוא מסכים לעיקרון שאנחנו לא נפתח את זה לכל העולם, כן? אבל בהחלט למשהו שהוא קשור לצבא, לביטחון, לרפואה, כל הדברים הללו, אומר הרב רוזן, זה מצוין. הרב רוזן חולק על העיקרון של מניעת המונע, והרב אלפרין חולק על העיקרון של גרמה. זה לא שהוא חולק לגמרי, אלא רק הוא אומר שה... הגרמה שהציג הרב רוזן היא פחות טובה ממניעת המונע, כי שם אני אפילו לא עושה מעשה. פה אתה לחצת על לחצן. פה מה עשית? אז הורדת חוצץ. זה לא לא התערבת בפועל, אלא עשית פעולה שהיא מונעת משהו, שזה כביכול אתה שלב אחד עוד לפני. לכן הרב אלפרין טוען שמניעת המונע היא יותר טוב מגרמה. כדי להסביר בדיוק את המחלוקת שלהם, צריך פה להרחיב הרבה, ואין לנו כרגע זמן, והאמת היא שקצת די נגמר הזמן, אבל אני חייב לסיים איתכם בעוד עיקרון מאוד מאוד חשוב, שזה בעצם העיקרון של הדור שלנו. תראו, לפני הרבה שנים, מה זה הרבה שנים? זה לא כל כך הרבה, מדבר על 150 שנה, עוד היו משתמשים בשפופרות. מי שלומד קצת אלקטרוניקה, לא יודע אפילו אם היום מזכירים את זה, מרוב שזה כבר נראה ישן, שופרות זה בעצם מין יחידה כזאת שאתה יכול לשלוט על הזרם. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אם המעגל שלי יהיה פתוח או המעגל שלי יהיה סגור. ואז המציאו רכיב באלקטרוניקה שהוא שינה את כל האלקטרוניקה בכלל וגם את החיים שלנו בפרט. ובעצם כל מה שאתם מתעסקים היום, אם זה טלפונים ומחשבים וכל הציוד הטכנולוגי שאתם מכירים, מצלמות, כל מה שאתם יכולים להעלות על הדעת, זה נובע מתוך עיקרון של רכיב אחד שהפך לנו את כל העולם. אתם יודעים שלפני, כשאני עוד הייתי קטן, אז כשהיית מדבר על מחשב, אני זוכר שדודה שלי עבדה בבנק הפועלים, הייתה אחראית שם על מערך תכנות וכו', אז היא סיפרה לי שיש להם מחשב גדול וזה. טוב, אז כשאני אומר לכם גדול, מה אתם מדמיינים? בטח איזה קופסה כזאת, לא יודע, כן? ממה שיש היום דבר כזה, אתם יכולים הכי גדול לדמיין משהו כזה. לא, אז מחשבים של פעם, זה מחשבים בגודל של חדר, בלי שום גוזמה, בלי שום גוזמה. והם לא עושים יותר ממה שהסמארטפון שלכם עושה. ממש לא. בסדר? יכולות חישוביות בינוניות ומטה היום, פעם זה היה נחשב באמת משהו אדיר. אבל מה קרה? ההמצאה של רכיב אחד שנקראת מוליך למחצה, או בלשון האלקטרונאים, סמי-קונדקטור, מדובר כאן על רכיב ששינה את כל עולם האלקטרוניקה. מה הוא בעצם עושה? אם עד היום, כשרצינו לחבר מעגל, לקחת חוט מכאן וחוט מכאן ולחבר אותו ביחד, ואז היה לנו מעגל חשמלי סגור, בא הרכיב הזה, שזה מין איזה חתיכת סיליקון כזאת, שעברה אילוח, כן? נכניסו לה כל מיני חומרים בפנים, לא משנה כרגע איך. והסיליקון הנחמד הזה יכול להיות, אפשר לחבר לו שני חוטים מהצדדים, והוא יכול לתפקד או כמוליך או כמבודד. זאת אומרת שאתה יכול פעם אחת, תותח חתיכת סיליקון בלי להזיז אותו, פעם אחת להגיד לו, עכשיו אתה מוליך וכל הזרם זורם חופשי, פעם אחת להגיד לו, אתה מבודד, ואז שום דבר לא יכול לעבור דרכו. לא רק זה, יש לך כעין ברז, שזה הרגל השלישית שיש במוליכים בטרנזיסטור, יש לך רגל שלישית שבו היא משמשת כמו ברז. אתה יכול להגיד לו, אני רוצה הרבה זרם, אני רוצה קצת זרם. אתה יכול לשלוט כמה זרם יעבור בתוך הפיסת סיליקון הזאת. עכשיו אני עושה לכם פיסת סיליקון כזה, אבל צריך לדעת שבתוך בגודל של סנטימטר על סנטימטר, שזה בדרך כלל גודל של בקר חיצוני, פנימי הוא קטן יותר, הוא בערך 3 מילימטר על 3 מילימטר, יש שם כמה עשרות מיליארדים, בלי גוזמה, כן? ואני אפילו ממעיט, עשרות מיליארדים של טרנזיסטורים כאלה. ועם הדבר הזה אתה כבר בעצם יכול לעשות הכל, אתה יכול לתכנת, אתה יכול להדליק, אתה יכול להחליט כן יעבור זרם, לא יעבור זרם, וכל מי שלומד קצת אלקטרוניקה מבין שכאשר אתה יכול לשלוט אם כן יעבור זרם או לא יעבור זרם, פשוט השמיים הם הגבול. טוב, אז המציאו את הדבר הזה, ואז הכניסו את הפוסקים לשאלות מאוד קשות. למה? כי בואו נחזור רגע לחזון איש. בסדר? חזון איש אמר שאסור לסגור מעגל חשמלי, למה? כי הוא אמר שזה בונה. אז מה אתה לוקח חוט, מחבר אותם ביחד, עברת איסור בונה. אני אומר, רגע, חזונישט, זה היה נכון פעם, אבל עכשיו אתה לא לוקח שום דבר. הכל בנוי כבר. איזה בונה? הכל מחובר כבר. זה כבר לא, אתה לא בונה כמו שחשבת. ואז בא אלינו הבית יצחק, אומר, רגע, אבל זה מוליד. ואני אומר לו, רגע, הבית יצחק זה מוליד, נכון, אבל אני יכול לכוון את הברז שתמיד יזרום בו זרם. המזרום זרם חלש. ואז יום אחד שאני ארצה שיהיה לי נגיד יותר תאורה, אז אני משאיר תאורה חלשה, בגלל הברז החלש הזה שאני משאיר אותו קצת פתוח, וכשאני ארצה תאורה, אני אגביר את הזרם. נכון? מה יותר טוב מזה? אז אתה יכול להגיד שהולדתי משהו? לא, זה תמיד היה קיים, הנה, תמיד היה פה אור. נכון? הוא היה אור חלש. עכשיו הוא חזק. אז זה לא מוליד, למה שזה יהיה מוליד? נכון, והכל תורת לדים, נכון, זה לא הבערה כמו שהיה פעם. אז מסתכלים הפוסקים, וגם שואלים, באמת, רגע, מה קורה פה? מה, אתה רוצה להגיד לי שעוד שנייה יהיה מותר לי להשתמש בסמארטפון בשבת? הרי כל הסמארטפונים שלכם, כל התצוגה, היא תצוגה שעובדת בדיוק על העיקרון הזה. אתה יכול בעיקרון להשאיר את הכל פתוח, או אפילו על תאורה חלשה, ורק להגביר את התאורה, אז יופי, אנחנו נשב בבית מדרש בשבת, יחד עם הטלפונים. לא שזה מומלץ גם ביום חול, אבל אתם מבינים? פתאום כל העולם יכול להשתנות. הפוסקים מאוד נלחצו מהדבר הזה, ובאמת, יש כמה גישות בנושא הזה. וכאן אנחנו עוברים למה שהתחלתי בתחילת השיחה, כשאתם הולכים לקנות מקרר, הוא אומר לכם, איזה השגחה אתם רוצים? אתם רוצים מכון צומת, אתם רוצים מכון הטכנולוגי, אתם רוצים משמרת השבת? אז אני אנסה לעשות סדר בדבר הזה, ופה אנחנו גם נסיים. מכון צומת, אז היה בראשותו של הרב רוזן, היה בראשותו של ידידי הרב פרל, וגם הרב אלפרין, שאלתי אותו פעם במפורש, הוא אמר לי במפורש שהוא מסכים לעיקרון הזה, ששינוי זרם הוא מותר בשבת. זאת אומרת, אין לנו אסמכת לאסור את הדבר הזה, ועוד פעם, תזכרו שהכל תחת העיקרון של אנחנו חוששים מזלזול בכבוד השבת. אבל כרגע אנחנו מדברים על מציאות של רפואה, ביטחון וכדומה. ואז יוצא כזה דבר, שאם אתה יכול לעשות התקן כזה, שכל מה שהוא עושה הוא רק משנה את הזרם, אבל הוא לא סוגר את המעגל החשמלי, או פותח אותו לגמרי, כן? אז אי אפשר לומר שזה יהיה אסור. ככה שיטתו של הרב רוזן, וככה שיטתו של הרב אלפרין. ועל בסיס הדברים הללו, למשל, יצרו מקלדת לשבת. בסדר? מה יש במקלדת הזאת? זה נראית מקלדת רגילה לכל דבר, אבל בתוך המקלדת הזאת פרקו לה את המוח, מה שנקרא, את הכרטיס האלקטרוני שיש בפנים, והכניסו לה כרטיס חדש. מתחת לכל כרטיס כזה, מתחת לכל מקש כזה, יש, אפשר לקרוא לזה חיישן, בסדר? מבחינתנו זה חיישן, או במילים שלנו, במילים המקצועיות, מגע קיבולי. מגע קיבולי זה אומר שכאשר אתה מקרב את הלחצן, אתה משנה איזשהו תדר. יש למשל תדר שעובד ככה, נגיד תדר קצת, נגיד מין פס כזה גדול. כי כתוצאה מהלחיצה הזאת, אז התדר הופך להיות כזה, במקום שהוא יהיה ככה. בעצם זה עיקרון של שינוי זרם. אז אם עשית שינוי כזה, אז אתה לא יכול להגיד שסגרת מעגל חשמלי בשבת. ולכן, אומר הרב רוזן, אז הנה, אתה יכול ללחוץ על הלחצן הזה בשבת. גם הרב אלפרין מסכים, הרב אלפרין נתן לו איזושהי שיטה אחרת בעיקרון הזה, ואז הם רבו ביניהם, זאת אומרת, היה מחלוקת גדולה ביניהם, לא חלילה לא רבו, כן, אבל הייתה מחלוקת ביניהם על מי כדאי יותר לסמוך, ובסוף הלכתי לרב אושר וייס, אמרתי לו, הרב, מה אנחנו עושים? זה אומר בכל, זה אומר בכל, אני צריך פה איזושהי הכרעה. ואז הוא אמר לי, הסברתי לו את העקרונות של כל אחד מהם וכו', הוא אמר לי, לדעתי זה אותו דבר, אתה יכול או כך או כך, בסדר? על כל פנים, עיקרון של שינוי זרם די התקבל. אחד הפוסקים הגדולים שקיבלו את העיקרון הזה של שינוי זרם, היה הרב עובדיה. הרב עובדיה, מה הוא שאלו אותו? מה? לא, 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 כשהוא היה רב ראשי, חיבר את שוט יביע עומר, ואחת השאלות שהוא כותב שם ששאלו אותו, זה האם מותר לדבר עם אדם שיש לו מכשיר שמיעה באוזן. אז הרב כותב תשובה ארוכה, ובסוף התשובה הוא כותב אסור. בסדר? זה לא רגיל כל כך שהרב... רגע, אז אומר, כן, זה לא כך רגיל שהרב עובד יגיד לאסור, ובסוף זה לדבר עם אדם שהוא כבד שמיעה. לא, לא, אסור לך להשתמש במכשיר הזה בשבת. בסוף התשובה, כמשהו כמו 20 שורות אחרונות, הוא כותב משפט מאוד מעניין, כמה משפטים מעניינים, הוא כותב, ואחר שדיברתי עם ידידי, הרב שלמה זלמן נוירבך, שבקי מאוד בדברים הללו, והוא כתב שכל מה שכתב עבודת הגרשוני, שבדיבור מול מקלט כזה יוצאים ניצוצות של אש, כל זה איננו נכון, ובסך הכל מדובר על שינוי זרם, אני חוזר בי ומתיר. ובסופו של דבר, השורה התחתונה של הפסקה הזאת היה שזה מותר. אבל הנה לך, שגם הרב עובדי, ברגע שהוא הבין שכל המכשיר הזה עובד על עיקרון של שינוי זרם, הוא הורה להתיר. תאמרו, הוא עשה את זה בשביל החרש, יכול להיות, אמרנו, רפואה, ביטחון וכו', זה לא יהיה נכון לעשות ככה בבית, אבל אתם רואים שגם הרב עובדיה הודע על העיקרון הזה. אבל תדעו שעל בסיס העיקרון הזה, הרבה מאוד דברים משתנים בחיינו. למשל, אם עד היום הייתם קונים מזגן, והיו אומרים לכם, משווקים לכם, גם היום דרך אגב, יש לכם את המזגנים הרגילים, ויש לכם את המזגנים המתקדמים יותר, שקוראים להם אינוורטר, בטח שמעתם. מה ההבדל בין מזגן רגיל למזגן אינוורטר? מזגן רגיל עובד בצורה כזאת, הוא עובד, עובד, עובד במלוא התפוקה, ואתה כיוונת על 24 מעלות, אז ברגע שהוא ירד, נגיד, ל-23 מעלות, הוא מפסיק לעבוד, המדחס מפסיק לעבוד לגמרי. ואז הטמפרטורה עולה, 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 מגיע, נגיד, ל-25 מעלות, אז החיישן מזהה את זה, מתחיל להפעיל את המזגן בשיא תפוקתו. בסדר? זה מזגן רגיל. זאת אומרת, פעם הוא עובד, הוא יודע או לעבוד או לא לעבוד, והוא משחק לפי הטמפרטורה שכיוונת. מזגני אינוורטר עובדים בשיטה שונה. מזגני אינוורטר הם לעולם עובדים. זאת אומרת, 99.9% המדחס יעבוד. אלא שהוא יעבוד בתפוקות משתנות. אם בהתחלה שהדלקת אותו, אמרת לו, אני רוצה 22 מעלות, היה 26 מעלות בחדר, הוא יעבוד בשיא התפוקה. לאט לאט הטמפרטורה תרד, ואז הוא יעבוד בתפוקה מאוד מאוד נמוכה, וישמור על המצב הקיים. אז הרווחת גם חשמל, אבל הרווחת עוד דבר נוסף, שהמדחס שלך תמיד עובד. מה זה אומר שהמדחס עובד? שאתה תפתח את הדלת, מה יקרה? הוא מיד יזהה את הפתיחה, ויגרום לכך שהמדחס יעבוד עכשיו בתדר יותר גבוה. אם אתה אומר ששינוי זרם אסור, יהיה אסור לך לשמש במזגן אינוורטר בשבת. אם אתה אומר ששינוי זרם הוא מותר, יהיה מותר לך להשתמש, ואולי זה אפילו עדיף על המזגן הקודם שהיה עובד בשיטת הגרמה. אתם מבינים? במשמרת השבת, במשמרת השבת, שהולכים לפי הפסקים של הרב אלישיב, שתלמידו של החזון איש, הם סוברים שכל שינוי זרם בשבת זה אסור. אולי אפשר לדמות את זה אם החזון איש אמר שכל סגירת מעגל חשמלי זה בונה, אז אולי שינוי זרם זה כאילו בנית עוד איזה קומה, כן? נכון, זה גם סוגיה אחרת, אבל זה נרחיב בהזדמנות אחרת. ולכן העיקרון הזה של שינוי זרם, אנחנו סומכים על העיקרון הזה או לא, הוא קריטי לחיינו. הוא קריטי למשאבות מים, הוא קריטי למזגנים, הוא קריטי למקררים שאנחנו קונים. ולכן כשאתם קונים, הולכים לחנות, ואתם רוצים לקנות מקרר, או שואלים אתכם, האם אתם רוצים הכשר של מכון צומת, או הכשר של המשמרת השבת, המשמעות היא כזו. אם אתם רוצים הכשר של מכון צומת, או של המכון הטכנולוגי, אז תדעו שהעיקרון של שינוי זרם יישמר, ולא יטפלו בו. כי אנחנו סומכים על זה שזה מותר. לעומת זאת, אם אתם תקנו התקן של משמרת השבת, זה אומר שכל העיקרון של שינוי זרם בוטל לחלוטין. איך הם עושים את זה? הם לוקחים איזשהו, הם מתערבים בקרביים של של המקרר, פותחים אותו מאחורה, יש שם את כל הבקר, הם משתלטים על הבקר במהלך השבת, משתלטים על הבקר, מדמים לו כאילו יש עכשיו פעם טמפרטורה זאת, פעם טמפרטורה כזאת, לא באמת נכון, לכן מאוד קשה גם לשמור על טמפרטורה יציבה, אבל אין, לא משנה כמה אתה תפתח את הדלת וכו', לעולם זה לא יתחשב בטמפרטורה האמיתית. למה? כדי שלא תעבור על עיקרון של שינוי זרם, ודוגמה אחרונה ששייכת גם למקרר, ובזה אנחנו נסיים.
אבל באמת זה משהו שלא מתכוון, גם אם אני אפתח את החלון,
כן.
או אפתח את המקרר, אני בעצם לא רוצה עכשיו שזה יעבוד יותר.
נכון, אבל מה שקורה במזגני אינוורטר, שהחיישן שלהם מאוד מאוד רגיש. אתה יכול לשים את ההתקן שלך, המזגן נמצא בקצה אחד של החדר והדלת בקצה השני, אתה תפתח את הדלת, מיד החיישן יזהה שהשתנתה הטמפרטורה. ולכן טוענים שזה אמנם אינו מתכוון, אבל זה פסיק רשע, ופסיק רשע כולם יודעים שזה אסור. נקודה אחרונה, ובזה אנחנו נסיים, לגבי מקררים. אתם יודעים שהיום כשאתה פותח את הדלת, ביום חול למשל, אתה פותח את הדלת, אז מה שקורה, כן, אז מה שקורה שאתה פותח את הדלת, אז אחרי כמה שניות, אתה משאיר את הדלת פתוחה, מה קורה? מקרר, מתחיל לצפצף, יפה. עכשיו, כשאתה עובר למצב שבת, אם יש לך דבר כזה, אז מה קורה?
לא מצפצף.
הוא לא מצפצף. עכשיו אני אספר לכם מה הולך מהקרביים של הסיפור הזה מאחורה, ותבינו שבדיוק לנקודה הזאת אנחנו מכוונים. כאשר אתה פותח את הדלת, אז אותו בקר שהכרנו אותו קודם, הוא מתחיל לעשות ספירה לאחור. הוא אומר, אני נותן לך 10 שניות לסגור את הדלת, אם לא אני שגע אותך. 10, 9, 8, כך הוא מתחיל לספור אחורה. מגיע לאפס, מתחיל לעשות צפצוף. כאשר עברת, עכשיו, כל הסיפור הזה של הקאונטר הזה, שסופר אחורה, הכל עובד עלי, על העיקרון של אותם סמי קונדקטורס, שזה המוליכים למחצה, שזה בעצם עיקרון של שינוי זרם. עכשיו, מה שקורה, זה שבמהלך השבת, כאשר עברת למצב שבת, אם אתה הולך לפי השיטה של המכון הטכנולוגי, כל מה שנשאר לך לטפל זה בתוצאה. זאת אומרת שהוא לא יצפצף בסוף. כי לצפצף בסוף זה בדרך כלל גם יהיה סגירת מעגל חשמלי, וגם אם לא, בכל מקרה אנחנו, מבחינתנו זה בעייתי, שיהיה צפצוף בשבת. לכן, מה קורה? אומרים לבקר, מה, זה שאתה סופר אחורה, לא אכפת לי. רק תעשה טובה, שהגעת לאפס, אל תזכיר לנו שהגעת לאפס, אל תצפצף. יוצא שכשאני פותח את הדלת בשבת, אני מתחיל לגרום לקאונטר לספור אחורה. הוא מגיע לאפס, הוא לא מצפצף. ולמה זה מותר? כי אם אתה אומר ששינוי זרם, אין לך בעיה איתו, אז לא אכפת לך שהקאונטר הזה יספור אחורה. מה הוא מפריע לך? אבל אם אתה אומר, אבל הצפצוף ביטלנו אותו, בסדר? אבל אם אתה אומר שספירה אחורה היא גם כן בעייתית, כי זה שינוי זרם, ושינוי זרם הוא גם כן בעייתי, אז עצם פתיחת הדלת היא כבר אסורה. ואז אומרים משמרת השבת, אני חייב לטפל בכל סוגי החיישנים שיש לך במקרר. אתם אומרים, במקרר של פעם היו לך 3 או 4 חיישנים, היום יש לך בין 20-30 חיישנים, תלוי בסוג המקרר. כן, יש לך חיישני טמפרטורה בהרבה מקומות, ויש לך חיישני לחות, ועוד הרבה חיישנים אחרים. ברגע שאתה פותח את הדלת, כל החיישנים מושפעים. אז אם אתה אומר ששינוי זרם יהיה אסור, אסור לך בכלל לפתוח את הדלת, אין מה לדבר בכלל. ולכן אתה צריך לתת פתרון. ואז אתה צריך לתת פתרון, כשאתה נותן פתרון למקרר כזה, אתה צריך לטפל בכל סוגי החיישנים שיש לך, ולכן אם אתם תראו פעם את קן של משמרת השבת, זה נראה קופסה כזאת, עם המון 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 חוטים שיוצאים החוצה, כל חוט לאיזשהו חיישן אחר, הכל כדי לעבוד עליו בשבת, שהוא לא ירגיש את מה שקורה באמת. בסדר? אז בסיכום, לסיכום, שנייה, לסיכום, מה שיש לנו בסוף בעיקרון הזה של שינוי זרם, זה בעצם מה שנקרא העולם הטכנולוגי שמתחיל כבר מעכשיו, וכשהוא יגיע לילדים שלנו הוא כבר יהיה כל כך נפוץ, עד כדי כך שאנחנו נשכח בכלל מה זה מתגים רגילים. היום אנחנו מכירים מתגים רגילים, אבל לאט לאט המתגים הרגילים כבר יוצאים משימוש, ואם אתם תראו שיש בבתים חדשים יש כבר מתגים של טאץ'. מתגים של טאץ', בדרך כלל זה יהיה עיקרון של שינוי זרם. ואתם תשאלו את עצמכם, רגע, אם זה שינוי זרם, אז אולי כדאי להקל בזה. אם נקל בזה, יהיה מותר להדליק גם את האור בשבת. לכן, גדולי ישראל מאוד חששו מהדבר הזה. אני חושב שיש מקום מאוד גדול לחשש הזה, ולכן אני חושב שעלינו להחמיר בעניין הזה. אבל בכל מה שקשור לצבא, רפואה, ביטחון, כל הדברים הללו, ככל שהטכנולוגיה הולכת ומשתכללת, היא מגיעה אלינו, יותר קל לנו להקל, כי בסופו של דבר, הסגירות המעגל חשמליות הולכות ונעלמות מהעולם, ואנחנו דנים רק על שינוי זרם. אם אנחנו דנים שינוי זרם לכולה, זה בסדר. גם בבתים, כשאנחנו מדברים על שינוי זרם בדבר שהוא נצרח, כמו מזגן, כמו מקרר וכדומה, אני יודעתי גם בזה אפשר להקל. טוב, עד כאן.
זה מקרר עדיף.
שאלות? מה זה? שורה התחתונה, אתה צריך לשאול את הרב שלך, לפי עקרון הפסיקה.
אני אשתיק אני אותם כרגע, אני לא שאלו אף רב.
איך עוצרים?